מציאות השם הינה אחת המחשבות המסבכות ביותר את האדם במשך הדורות ובמיוחד בדור הזה. רבים הם המתעסקים בשאלה האם אפשר להביא הוכחה לזה שיש אלוהים, לעומת אלה המנסים להביא הוכחות לזה שאין אלוהים, והרבה פעמים עולמו הפנימי של האדם מתייצב או מתערער מסביב לשאלה הזאת. אלא שמצד האמת, רוב הדנים בשאלות האלה אינם יודעים באמת על מה הם מדברים. ומכאן הקשיים הרבים. כלומר, גם הטוענים שיש אלוהים בדרך כלל אינם יודעים על מה הם מדברים, וכאשר הם מציגים את אמונתם, הם גורמים כתגובת נגד, בתור איזושהי ריאקציה של הנשמה הטהורה של אנשים אחרים, להרגיש שהאמירות האלה אינן נכונות, ומתפתחת מכוח זה האמונה האתאיסטית, האומרת שאין אלוהים. על מנת לברר את הדברים האלה, אולי נסביר כמה דברים. צריך קצת לעשות היסטוריה של התפתחות האמונה. אנחנו למשל מכירים את אברהם אבינו. אברהם אבינו בא לפני כהני הדת באור כסדים, שבר את הפסלים. צריך להבין שמבחינתם של עובדי האלילים האלה, אברהם היה המהרס הראשי של האמונה, האיש המסוכן ביותר, כיוון שהוא לוקח את כל מה שקדוש ביותר, והוא מערער על זה, שובר את זה. הרעיון שיכולה להיות אמונה באלוהים בלי פסלים, ולא עוד, אלא שתהיה האלוהות אחת ולא רבות, הדבר הזה היה דבר קשה מאוד לתפיסה. בעצם אפשר לומר, אברהם היה מבחינתם האפיקורוס הראשון, האפיקורוס הראשי. אלא שמצד האמת, אברהם אבינו היה המקדם של האמונה האמיתית בזכותה. הוא בא לשלול צדדים אחורים, בלתי נכונים באמונה. באותה מידה אנחנו רואים הרבה יותר מאוחר בזמנו של הרמב״ם. איזה מלחמות היה צריך הרמב״ם להילחם כנגד אנשים טובים שומרי תורה ומצוות ואפילו תלמידי חכמים לצערנו, שסברו שיש לאלוהים גוף. והרמב״ם זעזע אותם כשהוא אמר שהאומר שיש לאלוה גוף, המאמין בכך, הרי הוא אפיקורוס. אמרו לו, אם כך, מה יהיה עם כל הרבנים שלנו שסוברים שיש לאלוה גוף? הגדיל לעשות אחד מהם שכתב אל הרמב״ם, אם אתה אומר שאין לאלוה גוף, אתה אומר שהוא לא קיים. טוב, ברוך השם, אנחנו מאז כמה מאות שנים אחרי הרמב״ם כבר הפנמנו את זה שאין לו גוף ולא דמות הגוף, ושעד רבה האמונה בגופניות היא הקטנה של האלוהות. אך עדיין סיגים מסוימים של התפיסה הזאת נמצאים בתוכנו. אמנם מעטים יהיו יהודים שומרי תורה ומצוות נאמנים לתורה שיאמרו שיש לאלוה גוף, חלילה, אבל יציירו אותו בתור אור גדול. וגם אלה שמצליחים להתעלות מעל לזה יגידו כוח עליון, נותנים הגדרה באלוהות. והרי אלוהים הוא לא כוח. כלומר, זה הכל, הגדרה של כוח עליון באה לשעבד את הכל לכוחניות. מאת השם בא כל כוח, אבל הוא עצמו למעלה מן המושגים האלה. ובכלל, אם אנחנו מעמיקים עוד יותר, אנחנו מבינים שאפילו לומר על אלוהים שהוא קיים, שהוא מציאות, יש בזה הקטנה של המושג. מצד האמת, האלוהות היא למעלה מכל מחשבה, וכפי שכבר נאמר על ידי אליהו הנביא בספר הזוהר, לית מחשבה תפיסה בך כלל, אין המחשבה יכולה לתפוס אותך כלל. ולכן כל מחשבה של התחלת הגדרה, של הטלת מציאות אפילו באלוהות, היא בעצם פגיעה באמונה האמיתית. כך שאפשר לומר שכאשר מישהו אומר שהוא אתאיסט, שהוא לא מאמין באלוהים, צריך לברר אם הוא באמת לא מאמין, או שמה הוא מתקומם נגד ההגדרות המצמצמות. אספר לכם סיפור אישי. פעם אחת באמצע השמירה שלי בלילה, בסביבות 3:30-4 בבוקר, הגיע אליי המפקד של המחלקה שלי, ואמר לי, שרקי, אתה יודע, אני רציתי לדבר איתך, בא עם כוס קפה, רציתי לדבר איתך, אתה יודע שאני לא מאמין באלוהים? אמרתי לו, המפקד, תוכיח. מה תוכיח? תוכיח שאתה לא מאמין. אמר, מה זאת אומרת? אני צריך להוכיח שאני לא מאמין? אמרתי לו, בוא נגדיר את אלוהים ונראה במה אתה לא מאמין. הסתבך כל כך, למרות שזה בחור שלמד פילוסופיה וכו', שבעצם הוא הבין בסוף שכשהוא כופר, הוא כופר בציורים קטנים של האלוהות, ואז הוא גילה לתדהמתו שהוא מאמין. זה גרם לו כמובן למשבר בכפירה. אבל ייתכן מאוד לומר שהרבה פעמים האמירה האתאיסטית איננה יודעת בדיוק על מה היא מדברת, היא הרבה יותר, אפשר לומר, בבחינת כל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודי. כלומר, מי שכופר בעבודה זרה, כביכול בזה עצמו מובלע שהוא מודה יהודי, מלשון מודה במציאות השם. כך שניתן בהחלט לומר שהוויכוח האמיתי בין המאמינים לבין הכופרים לא צריך להיות מסביב לשאלת מציאות אלוהים או עם מציאותו של אלוהים, כיוון שהמושגים האלה הם רחוקים מההבנה של רוב בני האדם מבחינה שכלית, אלא צריך לדבר על השאלה הרבה יותר משמעותית, האם דבר השם מופיע בעולם או לא מופיע בעולם, האם יש משמעות להיסטוריה או אין משמעות להיסטוריה, וכאן באמת השדה שבו יכולים בעלי השיח להיפגש באופן שיקדם אותם ולא רק יתקע אותם בוויכוחי סרק שאין להם סוף. תודה רבה, שלום.